פשוט בנה את הארץ, ירידת הדובים, מעלה עליך, נתן לו את זה. ואז הוא נפגע, וישב שם, ולא עוד אלא, מינה אותו הקדוש ברוך הוא, על כל נער ונער שלא יבוא ולא יהיה מישראל, כאשר הוא מת, בין מוות טבעי, בין אם חס ושלום הורגים אותו, רב גדיאל נער מקבל את הנער, מכניס אותו לשם, ונותן לו גנזים על מנת שכאילו היה זקן בן 70 שנה ונותן לו את השכר הזה. אז מכאן רואים שעיקר הצער שלהם של הצדיקים כשהם נפטרים מהעולם, שאולי משהו לא בסדר עשו, או שיש להם איזה חיסרון, לא השלימו את מה שהם צריכים לעשות, זה היה מדאיג אותם, זה מטריד אותם. אז לכן רבי חנינא בן תרדיון אומר, עכשיו שאני נשרף לספר תורה עם מי שיבקש את בונה של תורה, הוא יבקש את בונה. באו תלמידה ואמרו לו, מסור עצמך לשמיים. אמר, יכול אני שתצא נפשי שלא בעונתה? מה פירוש? הם ראו אותו מלא איסורים, סובל איסורים. אז אמרו לו, שטח את הפה שלך, כך כתוב בגמרא, פתח פיך, כנס האש, כדי שימות. אז הוא אמר שזה אסור, זה כמו שליח יד בנפשו, שזה מאוד מפחיד, יש לזה תשובה בנודע ביהודה, מעריך בזה. אחרי זה, הוא גם שמע, הוא שאל על חנה, מה שקראנו היום, שהיא עלתה לגג ומתה, מה שהיה? אז הוא אומר, לא שחס ושלום היא עלתה לקפוץ מהגג, אלא היא עלתה לגג להתפלל לקדוש ברוך הוא, וגג זה לשון מרומים, ומרוב שהיא לא שמה לב, היא נפלה ומתה. וכן גם מה שהגמרא בכתובות אומרת על אותו כובס, שהיה בא אצל רבנו הקדוש כל יום משמש אותו. רבנו הקדוש שנפטר היה ביום שישי. נפטר ביום שישי, ויצאה בת קול ואמרה שכל מי שהשתתף בהלוויה של רבנו הקדוש מזומן לחיי העולם הבא. היה אותו כובס שכל יום היה בא לשמש את רבי, ואותו יום דווקא לא בא. והוא הגיע ביום ראשון, ונודע לו שרבנו הקדוש נפטר, עלה לגג ונפל ומת, יצאה בת קול ואמרה, אף אותו כובס מזומן לחיי העולם הבא. אז שוב, שוב מפרשים, מה קורה פה? מה, אדם מתאבד ושולח אחד בנפשו, אלא העניין שהוא לא שהוא התאבד, אלא הכובס היה מרוב צער, הוא היה הולך על הגג, תלה כביסה. הרי איפה היו תולים כביסה? בגג. אז הוא היה חושב, ואומר, אוי, איך הפסדתי את הלוויה של רבי. הוא הלך לכיוון אחר, הוא חשב שהוא הולך לכיוון המדרגות, הוא הלך לכיוון הגג, איפה שיש תהום. שם נפל ומת. וכן זה, לפי זה גם הוא מבאר את הגמרא בגיטין, מעשה ב-400 תינוקות או בחורים שנשבו לקלון, לקחו אותם הרומאים בשביל להתעסק איתם, שמו אותם באונייה, והיו 400 ילדים ו-400 ילדות, באמצע שהיו בים נודע להם למה הם נמצאים בים. אז עמד אחד התינוקות ואמר, האם יש מישהו שיודע מדרש, אם אנחנו קופצים לים אנחנו זוכים לעולם הבא? אז עמד תינוק אחד ואמר, כך שמעתי מהרב שלי, כתוב בתהילים, אמר אדוני מבשן אשיב, אשיב ממצולות ים, מבשן מבין שני עריות. אפילו אדם אכלו אותו הדגים, אכלו אותו העריות, יקום בתחיית המתים. אז שוב שואל רבנו רחימה, היה לו ספק שהקדוש ברוך הוא כל יכול, אז מה, וכי מי שנשרף, אז הוא לא יקום בתחיית המתים כי הוא נהיה אפר? הקדוש ברוך הוא לוקח את האפר, יכול לקחת את העשן, ואת הכל יחבר יחד. הרי היום במדע אומרים שכל דבר יש לו, איך קוראים לזה, יש לזה במילה, איך? DNA, שאפשר לחבר אותו חזרה, אין שום חומר, זה רק מתפרק. אני יכול לקחת כל מיני חומרים, הוא נמצא בחלל, רק צריך למצוא אותו, לחבר אותו, ואתה יכול להחזיר אותו כמו שהוא היה מקודם. אז כאן הקדוש ברוך הוא יחזיר את המתים, לא שנפצר ממנו איזה דבר בטבע, הוא כל יכול. אז מה השאלה? אלא השאלה, כיוון שהם הולכים לשלוח יד בנפשם ולקפוץ, אז האם מותר להם לעשות כן, משום שהגויים לא יבואו ויעשו איתם חלון? אז זו הייתה השאלה שלהם, האם יודע מישהו איזה פסוק? אז הביא להם פסוק, אמר השם, אם בשם אפיק. אז אמר לו, פתח פיך, הוא לא הסכים. אמר להם, מותר שיתלנה משנתנה ואל יחבל הוא בעצמו. אז מכאן הרבה הביאו את ההלכה שאסור לו. קמינה לחולה סופני שאסור לו לקרב את מיטתו, מותר למנוע טיפול, זה כן, אבל לעשות דבר שהוא יזרז את המיטה זה אסור. וכאן מה זה פה? מה זה פה? אסור. ביי, תוציא מה? על ידי גוי? מה רופא גוי? מה? רוצח? מה זה? שמה לזרס את המוות? אסור לתחת נשמתו, אסור לשמות קר מתחת ראשו של גוסס. אמר לו הקוסטינור, אם אני מרבה של הבט לא נותן לספוגים של צמר מעלי בך, ואין לי לחיי העולם הבא. גם כאן שאמרו שהעניין הוא שזה לא רצח, הנה גוי, שהוא יוציא לו את הצמר ועל ידי זה הוא לא יצטייר. אמר לו הן, מיד רבה של הבט ונטל ספוגים מעלי בו ויצא נשמתו בטהרה מהרה. ואף הקוסטינור השליח עצמו לתוך האור ונשרף עמו. יצא בת קול ואמרה, שחרר רבי חנינא בן תרדיון, קוסטינור שלך שאתם מזומנים לחיי העולם הבא. אחר רבי ואמר, יש קונה עולמו בשעה אחת ויש קונה עולמו בכמה שנים. אז מה העניין? אלא הרמ"א מפנו כותב שהוא היה ניצוץ, רבי חנינא בן תרדיון ניצוץ משה רבנו, והקוסטינור היה, היה גלגול של השומר ששמר על משה רבנו, ואז הוא נתן לו לברוח. הוא ראה שמשה רבנו בורח והוא בא לצעוק והושיט את היד ויבשה ידו. אז עכשיו הוא בא ותיקן את זה שהוא נעשה קוסטינירו של רבי חנינא בן תרדיון וזכה להיות בגן עדן איתו. גם הכובש של רבנו הקדוש, מה העניין כובש? אז רבנו אריה אומר, ידוע שרבי יהודה הנשיא היה גלגול של יעקב אבינו, שכן הנשיא ראשי תיבות הוא ניצוץ של יעקב אבינו, והכובש זה היה לבן. מה עושה כובש? מלבין בגדים. כובש היה לבן, ולבן צייר את יעקב אבינו. עכשיו הוא צייר את יעקב אבינו, הוא בא בגלגול של כובש, והוא היה משרת את רבנו הקדוש כל יום כדי לכפר על זה, אבל הוא לא זכה להיות בהלוויה שלו והוא צער, אז לכן היה צריך למות מיטה משונה מהשמיים סיפרו שיפול מהגג, ואז הוא יזכה לחיי העולם הבא. זאת אומרת שהכל בסוף נתקע. ואותו היום מת הקסא, ואמרו עליו על רבי חנינא בן תרדיון שהיה יושב על כיסאו שישה חודשים והיו רואים אותו שמחים. זאת אומרת אחרי מיטתו, כסיפורים שהוא המלך והמלך נדון תחתיו והיה שישה חודשים, כסיפורים שהיה רבי חנינא בן תרדיון, שבא הדבר לפני החכמים אמרו, צדיק מצרה נחלץ ויעבור רשע תחתיו. אמר רבי ישמעאל, אמר לי שר הפנים, ידידי, אומר לך מפני מה חזק כוחו של אותו רשע, מפני שממשלת של עשיו רשע הוא היה, ותיקח אז וחזק וקשה ליבו. אומר לך אל תעצה במידה זו שאתה נפטר בה לבית עולמך, שכבר מילא המלאך פיו בשחוק ושחק ואמר, הדר גאון, היכל נורא שאני שרוי בתוכו, כיסא כבודי שכלול בו, שסיצו ליבו, שאינו עוזם משנברא ועד לעד, שאני מתאים עוד טעם אור ואש על ידי רבי חנינא בן תרדיון. אחר כך הוא מביא, באותה שעה עיינתי וירדתי וטרדתי ודחפתי את תופינוס קסר מאכלו והיה ישן בו בלילה, והילכתי אותו בבית להקת חזירים וכלבים, והכנסתי את רבי חנינא בן תרדיון והולכתי אותו בבית תופינוס קסר. למחר באו הורגים שכועסים על רבי חנינא בן תרדיון לומד נפלאות, יושב ועושה בבית המדרש, להתיז את ראשו. נדמה להם לופינוס קסר כרבי חנינא בן תרדיון, וחתכו את ראשו. ורבי נחוניה בן הקנה בתווך, רבי חנינא בן תרדיון קשר כתר מלכותו והלך ומלך על רומי הרשעה בצורת פניו של לופינוס קסר שישה חודשים, והרג בה 6,000 הגמונים, 1,000 הגמונים כל חודש, והעמידו את לופינוס בצורת רבי חנינא בן תרדיון לבני רומי הרשעה, פסור ושתיכו באש. בני שהכרוז יוצא מערבות רקיע, מכריז ואומר בבדין של מעלה, השבה שחשבה רומי הרשעה לבירי ישראל לעבידם, השם אלוהי ישראל היה מסכים שאפילו הבהור הלב שרומי הרשעה מהרהרת על בניי, חשובה היא להם לפניי כאילו עשיו עושה אותה. הביאו את רבי עקיבא בכבוד,
הביאו את רבי עקיבא, כשחבשו אותו בבית האסורים הרשוע מצאו, הרשוע גרסין משמשו, כל יום ויום היה מכניס מים במידה, יום אחד מצאו שומר בית האסורים, אמר לו, היום ימיך המרובים, שמה לחתור קיר בבית האסורים אתה מבקש? שפה חץ ים ונתן לו חץ ים. כיוון שנכנס אצל רבי עקיבא, אמר לו, תן לי מים ליטול ידיי. אמר לו, רבי, כדי שתהיה אינן מספיקים וליטול ידיך מספיקים? אמר לו, מה אעשה? שאמרו חזל, המזלזל בנטילת ידיים נעקר מן העולם. מותר לי שעמות מיטת עצמי ועל עמות שתי מיטות, ואף על פי כן לא טעם כלום עד שנטל ידיו. וכשהוציאו להוגו, זמן קירת שמה היה, והיו מסרקין את בשרות במסרקות של ברזל, והוא היה מקבל עליו עול מלכות שמיים. אמרו לו תלמידיו, רבנו, עד כאן? אמר להם, בניי, כל ימי הייתי מצטער על פסוק זה, ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך, אפילו הוא נוטל את נפשך. והייתי אומר, אימתי יבוא לידי ואקיימנו, ועכשיו שבא לידי לא אקיימנו? שלשר, מביא עוד מבאר, שלשעה שהרגוע היה שואל את תלמידיו, אם הוא עד קריאת שמה לקרוא אותה, אמרו לו תלמידיו, רבנו עד כאן? העריך באחד ויצאה נשמתו באחד. יצאה בת קול ואמרה, אשריך רבי עקיבא שגופך טהור, ויצאה נשמתך באחד בטהורה, ומזומן אתה לחיי העולם הבא. אמרו עליו, מה בין דורות הראשונים לדורות האחרונים? דורות הראשונים, אפילו שחיו בצער, היו אוהבים ומייחדים שמו של הקדוש ברוך הוא, כגון רבי עקיבא וחבריו, שהיו צדיקים גמורים והיו מקבלים עליהם עול מלכות שמיים באהבה. אמרו עליו, כשהיה חבוש בבית האסורים, היה יהושע הגרסי משמשו. פעם אחת, ערב יום הכיפורים, עמד ונטל רשות מרבי עקיבא, והלך לו לביתו ופגע בו אליהו, ודפק בפתח ביתו. אמר לו, מי אתה? אמר לו, אני אליהו. אמר לו, מה תרצה? אמר לו, באתי להודיעך שרבי עקיבא, רבך, מת. מיד הלכו שניהם כל הלילה עד שהגיעו לבית האסורים ומצאוהו פתוח. ורב בית האסורים ישן, וכל העם ישנים. באותה שעה נתחזק אליהו ונצפה לו, ונצאו על כתפו. אמר לו יהושע, רבי, לא כהן אתה? אמר לו, אין טומאה בצדיקים ולא בחכמים ובתלמידים. וכשיצאו מבית האסורים, היו כיתות כיתות של מלאכי השרת מספידים עליו, ואומרים, צדקת אדוני עשה ומשפטיו עם ישראל, והדרך מהירה לפניהם כזוהר הרקיע. כיוון שהגיעו לפפליון של קיסרים, ירדו שלושה ירידות ועלו שש מעלות, ומצאו מערה והיו במיטה שולחן כיסא ומנורה. וכיוון שנכנסו שם, מצאו מיטה יפה ונר דלוק, ותלו אליהו דרך מרשותיו ואבי יהושע דרך מרגלותיו, והשכיבו על אותו מיטה, והיו מלאכי השרת בוכין עליו שלושה ימים ושלושה לילות, ואחר כך קברו באותה מערה. וביום של מוחרתו נטלו אליהו והביאו בישיבה של מעלה לדרוש שם בכתרי אותיות, והיו מתקבצות כל הנשמות של הצדיקים וחסידים לשמוע מדרשותיו. בא לצאת, לא היה יהושע רוצה לצאת. אמר לו, מי יוצא מכאן עד שתודיעני למי המיטה הזאת? אמר לו, לאשתו של טורנוסרופוס הרשע. כיוון שיצאו מן המערה נסתם פיה, ושיבחו והודו למי שאמר והיה עולם, ואמרו, אשריכם צדיקים, אשריכם חסידים, אשריכם עמלי תורה, מה גנוז לכם ומה צפון לכם? לכתיב, מרב טובך אשר צפנת לרעך, ראת לחוסים בך נגד בני אדם.
בשעה שביקשו שונאים להיכנס להר הבית, חזקו הרומאים ביתן השם בידם את העזרה, וביום השמיני לחודש אב עשה בו הרומאים את האחד לראות כיצד ייכנסו בו, ואת הסתובבו מסביבו, ויראו שער אחד מצופה כסף, ויבעירו בו אש ויותח הכסף, וישרפו עצי הדלת ותיפול הדלת, והנה לפניהם הדרך פתוחה אל קודש הקודשים. והתייראו להיכנס פנימה, ויאמרו, קודם ייכנס יהודי ואחרי כן ייכנסו הם. ואמר במדרש, אמרו ייכנס מהם ובהם תחילה, אמרים ליוסף משיטה עול, ומה דעת מפיק דידך, זאת אומרת ייכנס מה שתוציא יש לך. נכנס להוציא מנורה של זהב, מעניין איך הוא הרים את זה, כי זה, החשבון זה 300 קילו, כיכר זהב עשה אותה, 300 קילו הייתה שוקל. אמרו לו, אין דרכו של הדיוט להשתמש בזו, אלא עול זימן תניינות, זאת אומרת זה שייך לנו, תקח משהו אחר. ולא קיבל עליו. אמר רבי פנחס, נתנו לו מכס 3 שנים, ולא קיבל עליו. אמרו לו, אמר לו, די שהכעסתי לאלוהי פעם אחת, אך עשינו פעם שנייה, מה עשו לו? נתנו אותו בחמור של חרשים, והיו מנסרים בו. היה צובח ואומר, וואי, אוי, אוי, שהכעסתי את בוראי. חמור של חרשים זה השולחן של נגרים, שרוצים לחתוך שם, אז יש להם שם חלקים חלקים שמתפתקים. זאת אומרת, פרקו לו את הגוף וחתכו אותו. היו פותחים אותו וחותכים אותו וחתיכו. והיו בוגדים מן הכהנים אשר גילו לטיטוס את אוצרות המקדש. וגם 2 מנורות של כסף היו שם נסגרו בידו. ואת בגדי הקודש וכלי הזהב והבשמים ויכנס טיטוס ברגל גאווה אל חצר העזרה ויתיח דברים כלפי המזבח. והיה מכה על המזבח ואומר לוקוס, לוקוס, לוקוס זה זאב. אתה מלך ואני מלך בו ועשה עם מלחמה. כמה שברים נשחטו עליך, כמה עופות נמדקו עליך, כמה ינות נסחו עליך. ותגדל גאוותו עד להשחית ויכנס לבית קודש הקודשים. מה עשה? תפס עושה משמור בידו ונכנס לבית קודש הקודשים והציע ספר תורה ועבר עליה עבירה ונטל סייף וגידר את הפרוכי ונעשה נס והיה אדם מבצבץ ויוצא וכסבור הרג את עצמו. נטל את הפרוכת ועשה כמין שק גדול והביא כל כלים שבמקדש והיא ניחם בהם והושיבם בספינה ללך להשתבח. וידה אמרה אדם שהיה מדם הקודשים וידה אמרה מדם שעיר של יום הכיפורים הן מחרף ומגדף ואומר אינו דומה המנצח את המלך במדבר למנצח את המלך בתוך ארמונו. והיא ביום ה-9 לחודש אב שנת ג' תקח בשעת הצהריים ועת המנחה ויבואו חיל הרומיים ויקחו קורות ויעמידום על שערי הזהב אשר בהיכל ויציתו בהם אש ויותח הזהב. ותראה הדלתות היו מזהב, אז איך אפשר להציל? לקחו קורות, הבעירו אותם, הקורות התיחו את הזהב ויסרפו הדלתות ויפלו. ויפתח בקודש הקודשים בעיני כל וירימו הרומאים תרועת שמחה גדולה. וקודש קודשים היה נשרף בכל סביבותיו שרוף והלוך כל היום כולו עד למחרתו עד כי נשרף כולו. ויכניסו הרומאים את פסיליהם לחצר המקדש וינסחו נסחים ללואיהם ויתהוללו ויחרפו ויגדפו כמשפטם. האמת שהגמרא אומרת שיומיים לפני זה הם נכנסו כבר, זאת אומרת, בשביעי לחודש הם כבר נכנסו, אכלו ושתו שם כל השמיני, אבל לא לקודש הקודשים, בעזרה עצמה. אחר כך, היום בצהריים, שעה ואה, בשעת חצות, נכנסו. מגלגלים חובה ליום חייו, שחרב בית המקדש בראשונה אותו היום, ערב 9 באב היה, מוצאי שבת היה, מוצאי שביעית היה, שמרתה של יהויריב הייתה, ובאים היו אומרים שירה ועומדים על דוכנם, מה שירה אמרו וישב עליהם את עונם, ואתם יצמיתם, עד שבאו נופלים וכבשום, וכן בשנייה. אחרי זה, מין דקבשה, פליג 4 תקסיה ל4 דוקסיה, זאת אומרת חילק טיטוס ל4 שליטים, 4 חומות של ירושלים. ושליק פילה מערבה לפנגר. פנגר זה היה שר של פלסטין, הרי היו 4 שרים, 4 דוקסים. דוקס לערבייה, דוקס של אלכסנדריה, דוקס של אפריקה ודוקס של פלסטין. פלשתים הוא היה ממונה על כותל המערבי. הם החריבו כל אחד את שלו, והוא לא החריב, לא הצליח להחריב את כותל המערבי. למה? וגזרו משמיין ולא החרב לעולם. ששכינה במערב אינו מחריבו דידהון הוא לא החריב דידי שלח ועתיה מטיטוס קרא לו אמר לו למה לא החרב דידך אמר לי, חייך לשפחה דמלכותה עבדי. שיקר עליו, אמר לו, אני בכוונה השארתי, כדי שישאר זכר ודוגמה, שיגידו, תראו איזה בית היה בנשרף, תראו איזה בית הוא החריב. וכתב הבח, שהכותל המערבי בנה אותו דוד המלך. כן כתב ראשי באיכה, שהטעם שלא הצליחו האויבים, שום שהיו השערים מעשה ידי דוד. וכן לא חרב הכותל משום שמעשה ידי דוד היה, אז כך כתוב בגמרא, מסכת סוטה, לישרים נבע תהילה, זה משה ודוד, שלא שלטו אויבים במעשה ידיהם. כן, תבעו בארץ שעריה, הרי גם כל הכלים של, של המשכן נמצאים תחת מחילות של היכל. כך כתוב שלעתיד לבוא, יהיה נחל יצא מבית קודש הקודשים, והוא יוציא וישטוף את כל הכלים ויצאו החוצה. כך הביא הרב עמק המלך, תלמידו של רבנו הארי, בספרו רבי נפתלי הרץ, שלא ברייתא דרבי פנחס בן יאיר. אז הוא כותב שם שיש שם 10,000 כינורות, 5,000 נבלים, 20,000 מצלתיים, ועוד כמה חליפות, 24,000 חליפות של כהנים, ועוד 36,000 של נביאים, הכל חליפות מוכנות. ואז כשיבוא משיח, נתן איזה ירמיה הנביא ביד שימור הלוי, ככה היה שמו, שימור, כי הוא היה אחראי לשמור על כל החפצים והאפסנאות של בית המקדש, שמר אותם תחת המחילות של האיכל. איך? חדשים, מה? הכל חדשים. וכל כינור יש בו 10 מטרים. זה כינור שאי אפשר לנגן בו. שעל היום הנגנים הכי מדופלמים, יותר מ6 מטרים אי אפשר לנגן בכינור. משובח. שם הכינורות של 10. וכולם עתידים ביום שיבוא משיח, מיד הכל יתגלה והכל יבוא. ויצא החוצה. למה כל זה? כיוון שמשיח נולד בדיוק באותה שעה שכמו שמובא במדרש רבה, שכאשר נעקה החמור של אותו גוי, אמר לו ליהודי, היה חורש את השדה שלו, אמר לו תעצור את החרישה. למה? אמר לו עכשיו נחרב את המקדש, נעקה החמור. שוב נעקה, נעקה שנייה, אמר לו עכשיו אתה יכול להמשיך הלאה. אמר לו למה? אמר לו עכשיו נולד המשיח שלכם. אמר לו איפה? בבית לחם. הלך לבית לחם, התחיל למכור בגדי תינוקות. כולם קנו, ואותה אישה, אמא של משיח, לא באה לקנות. אז הוא הלך ביקר אצלה בבית והביא לה, אמר לה אני אבוא אחר כך אקח את הכסף. אחרי 6 חודשים בא לראות מה קרה איתו, ואז התברר שבאה שערה בשמיים, אמרה לו זה הבן הזה נולד ביום לא טוב, יום קשה, יום 9 באב. באה רוח שערה בשמיים ולקחה אותו. אז המשיח נמצא למעלה. אגב, יש רבי יצחק אבוהב, יש לו חקירה ידועה, האם משיח שאנחנו מחכים לו הוא יבוא מתוכנו או ירד מהשמיים. הוא מביא מדרשים חלוקים, כמה וכמה מדרשים שהוא בשר לדם, שהוא אחד מפה, הוא מצאצאי דוד המלך. ויש כמה, הגמרא לא אומרת, ביקש הקדוש ברוך הוא לעשות חזקיהו משיח. סנחריב גוג ומגוג, ובגלל שלא אמר שירה אז לא. אז משיח זה אחד מתוכנו. צד שני, יש זוהר ומדרשים שנשמת המשיח, וגם המדרש הזה אחד שאומר שהוא עף בשמיים ושם הוא גדל. יש מקום ברקיע ששמו כאן ציפור, בתוך ההיכל השביעי של הרקיע, שם יושב המשיח. וכל פעם שיש איזה צרה, לא עליכם, מתים מישראל או נהרגים, אז באים ומודיעים למשיח, והוא צובח לכל 390 רקעים כמניין שמיים, והוא צועק, וכל הצדיקים באים צועקים איתו, עד שהקדוש ברוך הוא בעצמו יוצא ומנחם אותו, ואז הוא נרגע. אז הוא אומר לו למה אתה צועק? אומר, הרגו הגויים איזה יהודי אחד. לוקח הקדוש ברוך הוא דמות אותו יהודי ושם אותו בפורפירה דילה על הבגד שלו, ונשבע שביום שיתמלא הבגד הזה מכל הדמויות כמו שאמר, מזה בא מאדום, חמוץ בגדים מבוצרה. הורה דרכתי לבדי, מעמים אין איש איתי, וישבית שחם על בשרי, וכל מלבושי הגאלתי, כל מלבושי של הקדוש ברוך הוא, הכל מגואלים בדם. ואז אמר, איך אמר אחרי זה? שהוא ינקום. נו, יש לי נקם לשלם להתנות הגרם, אחר שמה אמר, ארנינו גויים עמו, קדם עבדה ליקום. אז אמר הקדוש ברוך הוא, יום נקם בליבי, ושנת גאולי באה. יום נקם בליבי. אז אם כן, השיח נמצא למעלה, שאלה תירוץ הוא שיש שני חלקים. יש משיח ובן אדם שהוא נמצא בתוכנו, והוא מחולל מפשענו ומדוקר מעוונותינו, והוא סובר חולי ומכאוב, כמו שהפסוק באיוב שם הוא מתאר, אכן חוליינו הוא נשא, פשענו הוא כפרה. שם פרק שלם הוא מתאר כל היסורים שעובר על המשיח. אז הוא אדם שנמצא פה בתוכנו והוא צדיק, הוא לא יודע שהוא משיח, אבל הנשמה שלו שמה למעלה. הרי הנשמה הזו היא נשמה יותר גבוהה ממשה רבנו, שירום וניסה וישכיל עבדי וגבה מאוד. ירום מאברהם וניסה מיצחק וגבה מיעקב, מאוד ממשה, היא יותר גדול ממשה בתורה. אז הוא תרד הנשמה שלו ותיכנס לתוך הגוף, ואז ונח עליו, זה עכשיו מובן הפסוק, ככה אומר הרב יצחק אבוהב, ונח עליו רוח חוכמה ובינה, רוח עצה וגבורה, רוח דעת ויראת אדוני. אז תבוא הנשמה של המשיח שהיא נמצאת למעלה, ייכנס לתוך הגוף שלו, ואז הוא יהפוך להיות כמו מלאך, לא למראה עינה לשפוט ולא למשמע אוזן יוכיח, וריחו ביראת השם. הוא לא יצטרך עדים, לא יצטרך עדויות, לא יצטרך. האמת, ראיתי הנודע ביהודה מקשמה, התורה משתנה, יש לנו הלכות עדות, צריך שני עדים, צריך שבע חקירות ושבע דרישות. אז מה, הוא יפסוק לפי רוח הקודש? אותה שאלה הוא שואל על שלמה המלך, שהיה לו כיסא עם שבעה רגלי, עם שבעה מדרגות, שבע מדרגות, שהיה בא איזה עד, מיד האריה היה נוהם עליו, אז הוא היה יודע שהעד משקר. מה, פוסקים לפי האריה, או פוסקים לפי הנשר ולפי הדוב? אומר, לא, זה הכוונה. הרי היה מפחית, העד, העד היה מתעלם. נו, תדבר? לא, לא מדבר. אז יודעים, זה שקרן. אבל העד שמדבר אמת, הרי לא היה נוהב. אז היה מעיד, לא בוא היה חוקר אותו, מעיד, עד עוד. אומר אותו הדבר גם כאן אצל המשיח. המשיח ודאי יבוא העד, העד יהיה עד שקר, שר המשיח ידע שהוא שקרן. ייתן את העיניים בו, יסתכל עליו מהפחד של המשיח, יפול העד הזה לא יוכל להעיד שקר. הרשע לא יוכל לעמוד. כן אומר החפץ חיים, מה שכתוב, באו בפחרות צורים, מחילות אפת. ואם אחד שאל אותו, נו, מתי יבוא המשיח? אתה חושב שהמשיח יבוא, אתה תוכל לעמוד לראות אותו? מי יוכל לראות אותו? אולי ממרחק 20 קילומטר אני אוכל לראות את הצל שלו. כמו שאמר רבי זירא, אמר יתה, שמה, הבעיה אמר יתה בלח מיני. הוא אמר, רבי זירא אמר, יתה ואת ועצוב בצילה דקופתה לחמרות. אז אומר המערשה, תראה מה זה, משיח יש לו חמור, החמור זה הגשמיות, זה לא חמור שן, החמור זה הדבר הכי גשמי. אז את המשיח עצמו אי אפשר יהיה לזכות, לא כל אחד יזכה להתקרב אליו. זה שאומר הפזרה, אומר אני רוצה לראות את החמור, ואפילו את החמור אני לא אוכל להתקרב, כי החמור נופיע במשיח. אז הרפש שיוצא מהחמור, וגם זה אני לא אוכל, את הצל של הרפש שיוצא מחמורו של משיח, שם אני אשב. זאת אומרת, יהיה מדרגות מדרגות. משיח זה לא פשוט שכל אחד יוכל לזכות. אז כל אחד יש לו משיח, אבל במדרגה אחרת. כל אחד יזכה לראות משהו. אז אפילו המשיח יהיה כזה קדושה תהיה בו, שהקדושה שלו מעל ומעבר לכל מה שאנחנו מתארים. אז זה כמה וכמה מדרגות. אז יש כאלה צדיקים שיזכו לשבת כמו אברהם, יצחק, יעקב, אלה ודאי ישבו באותה שורה יחד איתו. יש כאלה לשורה פחות, יש כאלה לשורה עוד יותר פחות. אנחנו אפילו נהיה במקום הכי רחוק יחד עם רבי זירא, זה כבר מספיק. אלו הוא מתאים הדברים לו, למה הוא אמר, אם ראשונים כמלאכים אנחנו כבני אדם, ואם ראשונים כבני אדם אנחנו כחמורים, ולא חמורו של רבי פנחס בן יאיר. פשוט בא לתאר את ירידת הדורות. אבל המביט כותב שאדרבה הדור שלנו יותר חשוב הדור האחרון מהדורות כולם, למה הכל תלוי בו. כמו שכותב הצלח, הצלח גם כותב שהדור האחרון ראוי הוא לפקוט הכי יותר על עניין של המשיח יותר מכל הדורות שלפניו, כמו שזה שייך לנו יותר, כי זה תלוי בנו, כי הם שלימו כבר את כל העבודה, הם עשו את הכל, לנו נשאר רק המעט שבמעט, הגרגירים האחרונים של האבק. היה אומר המורבי עליו השלום, מה שנשאר עכשיו זה לצחצח את האבק מעל השיש. הכל כבר גמור, הבניין גמור, הכל גמור, הכל נשאר רק קצת אבק לנקות אותו, וגם בזה אנחנו מתעצלים. בעזרת השם, השם מבטל מעלינו גזירות קשות ורעות, יחזור עליכם מעלינו גזירות טובות, התנערים מהאבק, קום ישירי ירושלים, יהי רצון שלא נצטרך יותר להתאבל, אלא נזכה לראות בבניין את המקדש במהרה בימינו, אמן.